שלום וברכה לכולם, שלום רב רום.
שלום רב שולם.
פרשת וירא, נו.
עם כל המכות. מכות. שמת לב רב שולם, שיש פה בפרשה פרט מעניין, שפרוי מבקש ממשה רבינו שיתפלל עליו.
נכון, כל פעם.
כמעט אחרי כל מכה.
נכון.
מעניין במכת צפרדע, אז כתוב שמשה ויצק משה לשם, רק שם כתוב ויצק. אחד ההסברים שראיתי שהיה תרה של הצפרדעים, נכון, הקרקורים.
נכון.
ויש הלוחש שהמתפלל צריך להשמיע לאוזניו את מה שהוא מתפלל. אחד ההסברים שלכן הוא צעק. בכל אופן, אז משה רבינו שולח את פרוי, שולח את משה רבינו להתפלל. גם פרוי ידע מה זה הכוח הגדול של תפילה. יש סיפור מאוד מעניין על כוח של התפילה, על יהודי שהיה בצרה. סיפור שקרה לפני כמה עשרות שנים, הוא נסע פעם ראשונה לארצות הברית, ונסים לארצות הברית, כבר נסים לפרק זמן של יותר מיומיים שלוש, כמו שהיום הכרטיסים הזה היו יקרים, הכל היה יותר מסובך, אז נוסעים עם מזוודות, יותר ממזוודה, שתי מזוודות, שלוש מזוודות, וכמובן יש לו את המזוודה של היד, המזוודה הקטנה, שאותה הוא שומר אצלו, עם התפילין היקרות, זה התפילין של היה סופר מפורסם, רבי ישראל רוזנצוויג, זכר צדיק לברוכה, נפטר גם לפני קרוב ל-30 שנה, כמה שנים אחרי שהיה המקרה הזה כנראה. והוא מגיע לשדה תעופה, הוא נוחת שם, היו אמורים לחכות לו, אבל כנראה שהמטוס בסוף הגיע יותר מוקדם ממה שחשבו.
אז הליווי עוד לא היה.
אז עוד לא היה, אז הוא החליט שהוא מפתיע את המערך שלו בן משפחה, והוא ייקח לבד שם המונית או משהו, ויגיע אליו, עלו את הכתובת. הוא מתקדם ליציאה, ופתאום מגיע אליו איזה גוי, אחד שכנראה היה לו מונית, והוא מתחיל לסמן לו מידיים, והוא מראה לו בפתק, כך מצליחים איכשהו לא להבין אחד את השני, שבסיום הם נפרדים, ואז הוא מסתכל ימינה ושמאלה, ורואה שגנבו לו את התיק, את התיק יד.
התיק יד.
הוא מסתכל לכל הכיוונים, לראות בטוח, והוא בהלם. פעם ראשונה הוא בחוץ לארץ, מחוץ למקום שהוא רגיל, מקום זר, והתפילין שהוא ככה מקפיד עליהם ושומר עליהם, תפילין יקרות, רש"י רבינותם של אותו סופר מפורסם כמו שהזכרנו. ועכשיו אין לו אותם, והוא פשוט מתחיל להוריד דמעה. ככה בשדה תעופה, והוא לא יודע מה הוא עושה. עובר שם איזה יהודי עמיד, יהודי מכובד, והוא רואה,
את מה בוכה. ש...
הוא יהודי בוכה, הוא ניגש אליו. הוא שואל אותו מה קרה, והוא מספר לו, אומר לו, זה כנופיית גנבים מאוד מתוחכמת. הם שולחים אחד שידבר איתך, יבלבל אותך, ובינתיים מישהו אחר מגיע מאחוריך ושולף איזה תיק. והוא אומר לו, אין לך ברירה, בשביל שיתייחסו אליך, אתה חייב ללכת להתלונן. יש שם את התפילין, את המסמכים, כרטיסי טיסה. ואותו יהודי מקדיש את זמנו, והולך למגיש תלונה, בטח אתה יודע רב שולם, ממלאים תפסים וממלאים וממלאים, ואחרי זה הולך לבטל את הכרטיסי טיסה, זה לא היה כמו היום, זה היה כרטיסים שמקבלים פיזית ביד, ואותם צריך לבטל ולהזמין אחרים. תהליך שלוקח שעה ארוכה, ואותו יהודי נשאר איתו כל הזמן ומסייע לו, גם לא הבין טוב את השפה. והוא שומע תוך כדי שהוא בטלפון מודיע על ביטול של כל מיני פגישות. ממש חסד אמיתי, חסד של אמס, חסד אמיתי. תוך כדי הוא שואל אותו איך קוראים לך, שרגא ניוז, מאיפה אתה, ממונסי? טוב, השם לא אמר לו כלום. וככה הוא מלווה אותו בכל התהליך הזה, עד שהוא גומרים את התהליך והוא מעלה אותו על מונית ולוקח אותו ושולח אותו לכתובת שהוא צריך להגיע. הפעם עם נהג שבאמת ייקח.
כן.
טוב, למוחד הבוקר הוא צריך להתפלל, אין לו תפילין, אז תפילין, הם הלכו כבר באותו ערב לגמח של תפילין, אבל בכל הגמחים תפילין של רבנותם לא היה.
וואו,
טוב,
וואו,
אז אמרו לו, תשמע, אתה לא היחיד בבית הכנסת עם תפילין רבנותם, אז תבקש מאנשים אחרים.
יפה.
טוב, הוא מגיע לבית הכנסת, מתפלל, אחרי 18, הוא רואה את זה שלידו, שואל אותו אם יש לו תפילין רבנותם, אמר לו שכן, והוא משיל ממנו את התפילין, שמחה רבה. אחרי התפילה, אותו יהודי שאל אותו, איפה התפילין, יש לך תפילין של, יד, של רשי, איפה של רבנותם? הוא מספר לו את כל הסיפור. הוא אומר לו, אני באתי לפה, אני צריך להיפגש גם עם הרב גילרנטר, בקווינס. טוב, בינתיים נשכח ממנו כל העניין, הוא ממשיך בסידורים שלו שהוא צריך באמריקה. אחרי 10 ימים, רב שולם, מתקשר אליו הרב גילרנטר, הוא אומר לו, אומר לו ששמעתי, קיבלתי, הגיע אליי איזה יהודי, חיים ויינר, שישבת לידו יום אחד בתפילה, וסיפרת לו שנעמד לך התפילין.
נכון.
יהודי פה מקווינסק מצא תפילין בפח.
מי?
אז בוא תראה.
אם זה שלך?
הוא בשמחה רץ, לוקח מונית, ומגיע אליו, אומר, חסר תפילין של רבינו תם, חסר תפילין, חסר תפילין בכל ארצות הברית שזה בדיוק יהיה שלי. הוא מגיע לשם, הוא לא הספיק לשאול את הפרטים, ואז מיד הוא שאל אותו, אם היה לו שם איזה קבלה, הוא נזכר שהיה לו שם קבלה של 40 אלף שקל, הוא אומר, 40 אלף שקל ישנים של פעם, זה לא כזה הרבה כמו שנשמע, מאיזה נגריה ברחוב תחכמוני, רב שלם אתם מכירים בשכונת כן. גאולה.
כן.
כן, אז זה היה הסימן שזה אומר, שזה. אומר לרב גלרנטר, הבנו שזה מישהו מארץ ישראל, אם יש שם קבלה, אומר את זה סעד ישמעי, שנשאר לו בעסקית עם התפילין את הבתיק הזה, את הקבלה הזאת. הוא מספר אותו יהודי שמצא את זה, שזה היה ל"ג בעומר, יום ראשון, ואין לה עבודה, אבל גם הילדים היו בבית, אז החליטו לצאת עם כל המשפחה לפארק, עם כל מיני דברים שלוקחים, מצרכי מזון וכולי. ברביקיו. הוא מספר שאחרי שגמרו להתארגן, לפני שחזרו הבית, הוא זרק את הכל לפח, ואיך שהוא חוזר מהפח, הוא אומר, רגע, מה ראיתי? והוא חוזר עוד פעם, והוא רואה קופסה של תפילין שכתוב על זה של ראש. הוא ראה מזועזע, אמר, בטח זה רק הקופסה, הוא מוציא, ולתדמתו הרבה, הוא רואה שיש שם תפילין.
וואו.
כולו מזועזע, הוא מוציא את כל השקית של הפח ומרוקן אותה, ומוצא שם תפילין, עוד תפילין של יד. ועוד תפילין של ראש, בקיצור, את כל התפילין שלו הוא מוצא שם.
וואו.
הוא אומר, והוא ניסה לברר מה, של מי זה, וכך הגיע לרב גלרנטר, שהוא שמע, והוא סיפר לו איזה יהודי, שאחד אמר לו שהוא צריך ברגע שלו לרב גלרנטר, ונעבד לו התפילין, וככה. טוב, הוא אומר, אז עוד לא היה טלפוני, והוא מתיישב לכתוב למשפחה שלו את כל מה שקרה לו עם התפילין, לפני זה הוא לא רוצה לספר להם, שלא יצטערו. והוא מגולה להם במכתב ארוך, את כל מה שאנחנו מספרים פה בכמה דקות. הוא תיאר את זה כנראה בצבעים יותר חיים. והוא שלח את זה הביתה. טוב, עובר תקופה, הוא כבר שוכח מזה, הוא כבר מספיק לחזור הביתה, והם ספרו לו שקראו את המכתב. עוברים 14 שנה, רב שולם. הוא אומר שהם הספיקו לעבור כמה דירות בזמן הזה. ערב שבועס, הבן שלו חוזר מהחיידר, עם החוברת הצבעונית והיפה שהוא קשקש אליה בכיתה, על הקדומס מילין, והוא מחפש אבו להחביא את זה. הוא מחביא את זה באיזה מגירה נידחת, והוא רצה שיהיה מקום מכובד לחוברת, אז את כל מה שהיה שם הוא אופף החוצה. ועובר הבן הגדול שלו, הוא מספר, והוא רואה שם מכתב, כתב יד של אבא שלו, מיד לקחת, התיישב, קרא את זה בהנאה ובשקיקה, ואז הוא אומר לו, אבא, לא ידעתי אף פעם שנאבד לך תפילין, הוא נזכר, הוא נזכר בסיפור הזה. ואותו בן שואל אותו, אבא, שרה גנאיוז הזה, פגשת אותו מה? אז הוא אומר לו, לא פגשתי אותו. הוא אומר, הוא התפלא, איך שזה נשמר, בדיוק הדפים האלה, עברו כמה דירות, כמו שאמרנו. זה היה מאוד מעניין. וככה, הוא מספר שבמשך כל היום שאחרי זה, הוא חושב, שרה גנאיוז, יהודי ממונסי, עשה איתי חסד. לא היה קשר אז, אם אני תושבי חוץ לארץ כמו היום, הקשר היה קשה הרבה יותר. ככה, במשך יום שלם הוא מעסיק את עצמו. עובר שבוע, איסור חג. הוא מגיע הביתה אחרי התפילה באיסור חג בבוקר, הוא מסתכל על העיתון שמונח על השולחן, הוא רואה מודע, ארונו בא, הרב החוסיד, רב שרגן ניוז ממונסי, נפטר, והיום הלוויה שלו.
וואו, מפחיד.
הוא אומר, תראו, זה השגוח הפרוטיס, כמובן שהוא צריך מרגיש צורך ללכת ללוויה,
נכון.
הוא הולך ללוויה, והרב מספר שברל פוברסקי הספיד אותו בלוויה. הוא זכר את הדברים שהוא אמר, הוא לא הכיר את הנפטר, רק מאותו שעה וחצי שהוא היה איתו. זה היה מאוד, הוא הרגיש ככה, ירד לו איזה אבן מהלב, הוא הרגיש שהוא עשה איזשהו חסד של אמס.
חסד חזרה, למה משהו עזר לו, כן.
הספור עוד לא נגמר, רב שולם. שנה אחרי זה, הוא היה צריך לנסוע עוד פעם לארצות הברית, והוא סיפר לצורך איזה שמחה, והוא היה בשלב של הוצאת ספר, איזה ספר הלוכה, ובזמן של השמחה הוא ישב שם, והוא עבר על החומר שלו, וישב לידו איזה יהודי, והוא התפלפל איתו באיזה עניין הלכה שהוא כתב עליו שם. תוך כדי שהוא מדבר עם אותו יהודי, אז הוא אומר לו, הוא שואל אותו מה השם שלו, הוא אומר לו ניוז, הוא אומר לו, אתה קשור לרב שרגן ניוז ממונסי, שנפטר לפני שנה, הוא אומר לו, מאיפה אתה מכיר אותו, יהודי מארץ ישראל? הוא מספר לו את כל הסיפור הזה. הוא אומר לו, תשמע, רב שרגן ניוז היה ראש המשפחה שלנו. אתה אומר שאתה הולך לראות ספר? אני רוצה להנציח את להנציח אותו בספר שלך, ועל המקום הוא משה שולף לו סכום, שהיה כיסוי לכל העלות של ההדפסה של הספר. כן, הוא היה בן משפחה, לא בן ממש, מהמשפחה. השגחה פרטית, שלב אחרי שלב, בסיפור שנמשך לאורך שנים.
מדהים.
וזו תפילה של יהודי שהיה בצער, בחש השם יעזור לו.
מדהים, מדהים. סיפרתם סיפורים על נסיעות לחוץ לארץ, אז אני אמשיך באווירה הזאת. רב אהרון קוטלר, שהיה ראש ישיבה של קלצק בליטא, אז הוא הסתובב בארצות הברית והלך לאסוף כסף. היה לו ביום שישי פגישה עם איזה גביר, שהיה צריך כסף לישיבה. הוא איחר בדרך, נתקע, והוא הגיע לזה עיירה נידחת, וכבר היה קרוב לשבת, לא היה לו איפה להיות. התחיל לחפש בעירה פרצופים יהודים, הוא לא רואה משהו מוכר. הוא שואל מישהו אם יש פה איזה יהודי, הוא אומר לו, הנה, פה יש יהודי. וזה בית הזה, בבית הזה גר יהודי. הופק בדלת, אומר לו, אתה יהודי? הוא אומר לו, כן. אומר, אני יכול להיות אצלך שבת, אני תקוע. הוא אומר לו, בשמחה אתה יכול להיות אצלי, אבל אצלי הכל טרף. אין לי, אצלי זה לא קשה. הוא כולו מזועזע, אומר לו, מה, אני לא יכול להיות פה? אומר לו, תקשיב, יש בית אחר של יהודי אחד, שומר תורה ומצוות רציני, אבל אין לך סיכוי להיות אצלו, הוא לא מכניס אורחים. אמר הרב קוטלר, אני מנסה. טוב, הולך לו את היהודי, דופק בדלת ופותח לו באמת יהודי עם צורה. אמר לו, כן, שלום רבי, אני יכול לעזור לך, וזה. אמר, אני פה תקוע פה, הגעתי פה יום שישי, אין לי איפה להיות, אם אני יכול להיות אצלכם בשבת. אני לא מכניס אורחים.
זה כבר לא.
דרק את הדלת. דופק פעם שנייה, אני לא מכניס אורחים. פעם שלישית, שום דבר. קיצר ברון קוטלר, חס ללחץ כבר מעט שבת, איפה אני אהיה? התחיל לצעוק, צועק לו, אני ראש ישיבה של ישיבת קלץ בליטח, אתה לא מתבייש להכניס אותי, לא להכניס אותי הביתה. הוא פותח דלת למה שמר ראש ישיבה, אמר, סליחה, לא יודעת לי שאתה ראש ישיבה, חשוב, בוא תיכנס, מכניס אותו. אבל פה עוד לא נגמר האיסורים. אמר לו, לפני שאתה נכנס, אני רוצה לשאול אותך, 5 שאלות. הוא התחיל לשאול אותו 5 שאלות בלימוד, שאלות רציניות. הוא אומר, בעל קוראת לה, 4 שאלות ידעתי מיד. שאלה האחרונה הייתה שאלה קשה מאוד. אבל במקרה אני בדיוק הייתי שם בסוגיה וידעתי את זה, אז גם את זה בסוף ידעתי את התירוץ לזה. אז הוא הסכים להכניס אותי הביתה. והריח אותי והתגלה שלא רק שהוא היה גביר גדול, גם יהודי צדיק, ירא שמיים. ובמקפיד, ענב, מקפיד קלה כבחמורה. וכל השמעתם השתעשעו בדברי תורה. הוא אומר, לא מצאתי בכל אירופה יהודי כזה תלמיד חכם. כך הוא מספר, רב אהרון קוטלר.
רב אהרון קוטלר היה גאון הגאונים.
כן, ונהנו כל השבת ביחד. והגיע מוצאי שבת, הגיע הזמן להיפרד. אומר רב אהרון קוטלר, לפני שהוא נפרד, הוא אמר לו, יש לי שאלה אחת בשבילך, הכל נחמד. למה לא רצית להכניס אורחים? למה לא רצית להכניס אותי לבית? האיש הוציא רמבה מהארון ספרים, הוא התחיל לקרוא לו, אני אקרא את זה, כי אני לא יודע את זה כוח בעל פה. אומר לו, כתוב ברמב״ם בהלכות דעות, ואני אקרא את זה. דרך בריתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ומעשיו אחר רעיו ומעבר חבריו, אדם נמשך אחרי החברים שלו, ונוהג כמנהג אנשי מדינתו. לפי כך צריך אדם להתחבר לצדיקים, ולשב אצל החכמים תמיד כדי שילמד ממעשיהם, ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך כדי שלא ילמד ממעשיהם. וממשיך הרמב״ם ואומר, מי שלא יכול, אתה לא יכול להתרחק וכו', ישב לבדו יחידי, כעניין שנאמר, ישב בדד וידום. אומר אותו יהודי, אני הגעתי לפה לעירה בגלל צורך רפואי, ואני מתעכב פה כמה שנים, אבל יש פה בעירה, יש פה גויים, הרוב גויים, וגם היהודים שנמצאים פה הם גויים שירדו מהדרך, פרקו עול, ואני לא רוצה להתחבר אליהם. אז החלטתי לקבל את זה שאני מתרחק מכולם, אני חי לבד, ואני לא מכניס אף אחד לבית, כדי שאני לא אלמד ממעשיהם, חס ושלום. אומר, אחרי שאתה באת וראינו שיש פה תלמיד חכם גדול, שאלתי, ראיתי שאתה תלמיד חכם גדול, אז הסכמתי להכניס אותך. וככה רב אהרון קוטלר לקוח נהנה ונהג שנים לספר את הסיפור שהשבת המיוחדת שהייתה לו שם באירופה, והמבחן המיוחד שהוא עבר.
פילי פלויים. יש בפרשה על משה ואהרון, שהם עושים את עם התנין, שהמקל נפך לתנין, ואז גם הם הופכים לתנינים. ואז הם עושים שזה בולע אותו, וכתוב שהם אמרו לו, תבן אתה מכניס לאופריים, מצרים אליה כשפים. אתה לא יכול להביא כישוף למצרים.
מה, כי כבר יש כשפים?
מצרים זה המומחיות של הכשפים. אבל אחרי זה הוא מראה להם שלא, הוא מראה להם שהקרש שלו, זה נתנין נהפך לקרש, והוא בולע אותו.
בולע את כולם.
סוג של תשובה שלא מתחילים להתווכח איתם, אלא מראה להם, הנה, אתם רואים, זה לא מה שאתם טוענים. הרב גלינסקי, זכר צדיק לברכה, הוא תמיד היה אומר את העניין הזה, לא להיכנס מהזווית שלך, אלא תענה לו בקו שלו, כמו שאתה רוצה. הוא מספר שהיה איזה רב אחד, מרבני רמת גן, שהיה צריך להתייעץ עם הרב שך, זכר צדיק לברכה באיזה עניין. הזמין מונית, מגיע מונית, הוא לוקח אותו, הוא מספר לו, הוא שואל אותו איפה אתה צריך, הוא אומר לו, חוב רייבד. אז הוא שואל אותו, כבוד הרב, מי גר שם ברחוב רייבד? אז הוא אומר לו, גר שם רב גדול מאוד, גאון. הוא אומר לו, הוא מקובל. הוא אומר לו, לא, הוא לא מקובל, אבל הוא גאון גדול. הוא אומר, הוא מחלק ברכות. אז הוא אומר לו, כן, הוא מחלק ברכות. אז הוא שואל אותו, הברכות שלו מתקיימות? אז הוא אומר לו, כתוב בגמרא, שמי שמזכה את הרבים, אז הברכות שלו מתקיימות. טוב, אז הוא אומר, אני יכול גם להיכנס, לבקש ברכה. אז הוא אומר, בסדר. תיכנס, נגיע ביחד, אתה תיכנס, תבקש ברכה, ואחרי זה אני אשאר להתייעץ איתו. אומר לו, תודה, תודה רבה. הם מגיעים, מכבה את המנוע, פותח את התא הכפפות, מוציא איזה כיפה לבנה, מקופלת יפה יפה, מסדר אותה, והם נכנסים ביחד. והוא אומר שהוא רוצה לבקש ברכה, מכניסים אותו לרב שך, הוא מנשק לו את היד. אומר לו, כבוד הרב, יש לנו אסון במשפחה, יש מישהו חולה, צריכים ברכה. אומר לו, בשמחה. מי החולה? אומר, הכלבה, הכלבה שלנו חולה.
אוי.
הרב הוא אומר, הוא לא ידע איפה לקבור את פניו מבושה. ועניין אותו, מה הרב שך יגיד לו? אבל הרב שך, כמו שאמרנו, נכנס לתוך העניין, ואומר לו, בטח, יש לנו תפילה מיוחדת לחולים. הוא לוקח את הסידור, ואומר לו, הנה, תורה, יש פה תפילה, מי שברך לחולים. אבל בשביל לעשות מי שברך לחולה, צריך לדעת את השם של האמא. אתה יודע את השם של האמא של הכלבה? אז הוא אומר לרב, לא הרב, איפה, אני לא יודע את השם שלהם, של הכלבה, זה, קנינו את היד שנייה ממישהו. הרב שח סוגר את הסידור, נותן נשיקה לסידור, אומר לו, אני מאוד מצטער, אני לא יודע את השם של האמא, אז אני לא יכול לתת ברכה. אבל הוא מברך אותו, שיהיה לכם בבית רק שמחה, ושאף אחד לא יכולה, לא הכלבה, אבל לא אף אחד מבני המשפחה, יותר חשוב. במקום להגיד לו ולהסביר לו שכלבה זה כן חשוב ולא חשוב, אז הוא דיבר אותו בשפה שלו, ואת זה הוא הבין הכי טוב, רב שלם.
חזק, חזק ביותר. איי, שמחת אותנו. עוד סיפור שמובא בספר המיוחד לקראת שבת, עכשיו שיצא על פרשה, על חומש שמות.
שמויס חלק א'.
כן, חלק א'. מגיד הירושלמי, רב שלם שבדרון, מספר על התקופה שרב חצקל אברהמסקי, שהוא היה בסיביר. גזרו עליו 6 שנים בסיביר, כי תפסו אותו שהוא מלמד תורה, גילו אותו לסיביר. והוא היה מאוד מאוד אדם חולני, הוא היה מצטנן המון, והיה נהיה חולה.
לפני זה,
כן,
לפני שהוא הגיע לשם.
כן, וכשהוא הגיע לסביר, הוא לא מספיק הכפור שמה שהיה, גם הורידו לו את הגרביים ואת הנעליים, וככה על הבוקר הוא היה צריך לעשות שם ריצה.
עבודות כפייה.
כן, והוא התפלל לשם השם, תושיע אותי, איך אני אין לי סיכוי
לשרוד.
אין לי סיכוי לשרוד פה. והקדוש ברוך הוא עומד שמע את תפילתו, והוא לא הצטנן אפילו לא פעם אחת, כל הזמן שהוא היה שם. מספר רב שלום שבדרון איך היה השחרור של רב חצקל אברהמסקי. בערב יום כיפור פתאום הגיע המפקד, מביא לו כרטיס, כך אתה משוחרר, זה כרטיס לרכבת, אתה יכול לנסוע. הוא ככה מרגושים כולו, הולך צועד לכיוון ככה כמה מאות מטרים לכיוון הרכבת, הוא רואה פתאום שלקראתו מגיע המפקד הראשי של כל
המחנה.
ומתקרב אליו. המפקד, ואיפן כובע חום, מסתכל, רואה שאף אחד לא רואה. אומר לו, אתה משוחרר? אומר לו, כן. אומר לו, תראה לי את הכרטיס שיש לך. זה מראה לו את הכרטיס. אומר לו, תביא את הכרטיס, אני אביא לך משהו אחר. הוא נותן לו כרטיס אחר בצבע ירוק. אומר לו, מה ההבדל? אומר לו, הכרטיס זה כרטיס עם קרון בלי חימום. אין לך סיכוי לשרוד בקור הזה של סיבירה.
זה הקרונות פרוצים, כמו של בהמות.
קרונות פרוצים, יזרקו אותך מהחלון. זה קרון, זה כרטיס לקרון מחומם שתוכל לשרוד. והתברר גם שהמפקד הזה, הוא אמר לו, אמר לו, אני יהודי. וככה הוא מסתכל שאף אחד לא ראה, נקח ודאג לו, וככה דאג להתרחק ממנו. הוא גם התנצל בפניו, המפקד, ואומר לו, אני בקש סליחה, זה הכל הוראות שקיבלתי, אין לי פה שום דעה, זה הכל מה שאני מקבל הוראות מלמעלה. רב חצקל אברהמסקי באמת ראה את זה בדרך, שהאלה שהיו בקרונות הפרוצים, באמת נזרקו מהחלונות, הם לא שרדו את הקור.
שמח.
וכשהוא חזר חזרה, אז פגש אותו, רב חנן מווסרמן. אמר לו רב חנן מווסרמן, נו, מזל טוב, השתחררתם בערב יום כיפור, זה נכון? אמר לו, איך אתה יודע? אמר לו, אני הייתי עם החופץ חיים בתפילה, יצאנו מהתפילה, והלכנו ביחד בשביל, פתאום החופץ חיים נעצר, ואמר, הבולשוויקים לא הצליחו, שחררו עכשיו את הרב אברמסקי מהכלא. בדיוק בתאריך, בדיוק באותו זמן, מתי שהוא באמת השתחרר. עיניים של גדול.
אני אוסיף לזה רב שלם, שרב חצק לילד זיקנותו, הוא סיפר, הוא מספר סיפורים מה שעבר לה בסיביר. הוא סיפר שיום אחד הוא שוכב בלילה על הדרגה שלו, מה שהיה אמור להיות מיטה. לידו שכב איזה עורך דין רוסי, שגם האשימו אותו בזה משהו, והוגלה לשם. ואותו עורך דין רוסי, הוא רואה שהוא לא נרדם. אז הוא אומר לו, הרב החכם, הוא המכנה אותו. מה אתה חושב כל כך? תישן. מה אתה חושב על הרוסים שיבואו להרוג אותנו עוד מעט? אז הרב רמסקי אומר, לא, הם לא יבואו להרוג אותנו, הם יבואו עוד קצת זמן להעיר אותנו, לעבוד. ואז אומר הרב רמסקי, חשבתי, עוד מעט אני אגיד, מוי די אני לפונכו, מלך חי וקיום, שהחזרת בי. הוא אומר, על מה אני הולך להודות? על החיים הגשמיים הנוראים שיש לנו פה.
וואו.
על החיים הרוחניים שאין לנו פה, הוא אומר לו, אלו תלית ותפילין, לא אלו כלום, כלום, כלום. הוא אומר, על מה אני הולך להודות? וככה הוא שקע בעירורים, ואז הוא מיד תפס את עצמו, אומר, רבו אמונוסכו, אני מודה להשם על האמונה, האמונה החזקה שיש, שגם במקום הזה, גם בגיהנום עלי האדמות שאני נמצא, גם פה האמונה שלי מחזיקה, והיא מחזיקה אותי, והיא נתנת לי את הכוח, ושיש לי אמונה בברי העולם, ועל זה אני יודע להשם.
וואו.
וכך הוא התחזק מזה מאוד. היה איזה אחד מהרבנים ששמע את זה אחרי זה, הוא אמר שהיה כדאי כל האיסורים של סיביר בשביל כזאת קורת רוח והנאה של אותה חידוש שהיה לו, הייתה אמונה, אמונה חזקה שהחזיקה אותו גם בו כזה מקום.
מדהים. שכוח שהייתם איתנו. שכוח רבום.
שיגד שבס.
שיגד שבס, שיחיזו כל הדברים.
והצלחה לכולם.
להתראות.